na 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 na
בשעה טובה, כיף לחזור ולהתוועד סביב פרשת השבוע. אחרי שבשבוע שעבר היה חג שבועות, מתן תורתנו, ולפני כן עסקנו ביום הקדוש והנפלא, יום ירושלים, נכון? עכשיו אנחנו סוף סוף חוזרים להתוועד, זה כבר נהיה להתוועדות הראשונה, נכון? לחומש במדבר. עד עכשיו היינו בויקרא, אז חשוב להדגיש, פרשת השבוע, ושיא השבוע זה שבת, לכן צריך להתכונן לקראת השבת, וזה השם מכובד, הריזה לקדוש, מלמד אותנו. שקבלת שבת לא מתחילה ביום שישי אחר הצהריים, עוד בשעון קיץ מאוחר, אלא היא כבר מתחילה כבר ברביעי בבוקר. שאמרנו אתמול בבוקר, היום יום רביעי בשבת קודש, נכון ליל, מה קיוונו? קיוונו להמשיך עלינו תוספת נפש מהשבת הבא עלינו לטובה. ושאמרנו היום עם החיוך הרגיל של יום חמישי, היום יום חמישי בשבת קודש, אז קיוונו להמשיך עלינו תוספת רוח. בשבת עלינו טובה, ומחר בוקר שנאמר, היום, יום, השישי בשבת קודש, נכוון לקבל עצמנו תוספת נשמה מהשבת עלינו טובה, כדי שככה לעת ערב, מאוחר אפילו, כן? זה זמן קיץ, שבתות מאוחרות, שנאמר, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה לנשמה יתרה, שנאמר, הנה הנה נה, יא, יא,
Yeah.
הלימוד היום מוקדש, הוא נשמע את סבא שלי, זכרונו לברכה, ראובן בנימין בן יהודה בדורה, שהיום זה יום הסתלקותו, לפני 18 שנים, ולא נשמע את הסבתות של גיסי, סבתא חנה בת רחל לאה, שנפטרה ממש לפני שבועות בספירת המלכות, וסבתא השנייה לפני 4 שנים, סבתא מרים בת אתר קרינדי, זכרונו לברכה, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. אז ברור השם, לאחר חג מתן תורה, אנחנו זוכים לפרשת בהעלותך, אני מבקש סליחה, פרשת נשוא, הייתה צמודה למתן תורה, בזמן אחר נדבר עליהם. ופרשה זו, פרשת בהעלותך, היא פרשה מאוד ייחודית, אני יודע שבכל שבוע אני אומר את זה, אבל זה מה לעשות, פרשת בהעלותך זה לא עוד פרשה, כי פרשת בהעלותך היא נקודת מפנה. יש לנו את כל הפרשיות של פרשת השבוע, מבראשית, נוח, לך לך, כל הפרשיות, בראשית, שמות, ויקרא, עד בעלותך, ויש לנו מבעלותך, ועד סוף החומש, חומשים, זה משהו אחר לגמרי. מסכת שבת, דף קוף תדווה, מקור א', תנו רבונן, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, פרשה זו עשה לקדוש ברוך הוא סימניות ממעלה למטה, נכון? יש שם נונים הפוכים? לומר שאין זה מקומה. רבי אומר, לא מן השם הוא זה, אלא מפני שבאי בנשוא אהרון, ספר חשוב הוא בפני עצמו. כמן, אז לה, אדם אומר שמואל בן נחמן, אמר יונתן, חצובה עמודי השבעה, אלו שבעה ספרי תורה. מה זה חומש, עזרי, מה זה חומש, מלשון? חמש, נכון? לא! שביעיות. אין חמישה חומשים! אומר פה הגמרא, נכון? אין חמישה חומשים, כמה יש? כמה, אין חמישה חומשים, יש? שבע שביעיות. מה, שבע חומשים? זה יכול להיות שבע חומשים, נכון? הגמרא, לא אני אומר את זה. איך יכול להיות? יש לנו בראשית, שמות ויקרא. יש לנו במדבר א', שזה מי במדבר א', 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 עד פסוקי ויהי בנשוא אהרון. יש לנו במדבר ב', שזה בעצם ויהי בנשוא אהרון, נכון? ויש לנו במדבר ג', שזה מפרק י' א', ועד סוף החומש, זאת אומרת, מפרשיית המתעוננים, שזה במדבר ג' ואז חומש דברים. אז יש לנו בראשית שמות ויקרא, ואז במדבר א', ב' וג', הגענו לשש וחומש דברים. שבע. חצבה עמודי השבעה, אלו שבעה ספרי תורה. טוב, תדעו שלא חשבתם על זה ככה, אבל זה מה שהגמרא, זה לא איזשהו ספר חסידי שאף אחד לא מכיר, זה גמרא, מסכת שבת. הרבי מלובביץ, זכותו מגנה עלינו, התוועדויות תשנ"א, מקשה, מדוע, לפי החלוקה שמנינו, החומש השישי, זה לא החומש השישי, זה הספר השישי, כלומר שזה במדבר ג', שהוא מתחיל מפרק י"א, פרשיית המתעוננים, ועד סוף מטות מסעי, למה במדבר ג' מתחיל בעניין שלילי של חטא המתעוננים, והוא מסביר למה יש עניין שהחומש, החומש, הספר השישי יהיה חייב להתחיל דווקא בעניין שלילי. כי על פי פנימיות התורה יש הבדל משמעותי ומהותי בין המספר 5 של החומשים לבין מספר 6 או 7 של הספרים. מקור ב', על פי פנימיות התורה המספר 5 מאפיין את החלוקה הפנימית הקיימת בתוך עולם הקדושה, כנגד 5 מידות העיקריות, חסד, גבורה, תפארת, צדקת, יסוד, כן, 5 ספירות הבניין, ואילו המספר 7 כולל גם את העבודה בעולם החיצוני, שמחוץ לתחום הקדושה, כנגד מידות היסוד ומלכות, שהן מחוץ לעיקר המידות המהוות מקור להשפעה לעולמות נחותים יותר. ומכאן המקור לשתי החלוקות אחרי בתורה. החלוקה הרגילה היא ל5 ספרים, 5 תחומשי תורה, שכן התורה עוסקת בעיקר בעולמה הפנימי של הקדושה. אולם בנוסף לכך קיימת גם חלוקה ל7 ספרים, שכן התורה צריכה להשפיע גם על העולם החיצוני. הבדל זה מתבטא גם בתוכנם של 7 הספרים. 5 הספרים הראשונים, בראשית שמו ויקרא במדבר א', כן, ויהי בנשוא אהרון, עוסקים בעיקר בעניינים שבתוך תחום הקדושה. ואילו 2 הספרים האחרונים, כלומר מי במדבר י"א, במדבר ג', חומש דברים, עוסקים בעיקר בהתמודדות עם תופעות שליליות. הספר השישי פותח בויהי עם כמתעוננים, ולאחר מכן פרשיות נוספות העוסקות במאורעות שליליים, חטא מרים, חטא המרגלים, מעשה קורח ועוד, והמספר, והספר השביעי, דברים, עוסק בעיקרו בדברי תוכחה לישראל. ואפשר לראות זה גם בפרטות בשלושת החומשים או בשלושת הספרים שבתוך חומש במדבר. במדבר א', קראנו, במדבר נסו ועד פרק י' כולל, נכון? במדבר א' מתאר בעריכות את מחנה ישראל. איך השכינה היא בעצם מרכז החיים שלנו. מחנה לוויה, סמוך לארון הברית והמשכן, מחנה ישראל, סמוך למחנה לוויה. כלומר, המוקד של המחנה זה הקודש. הכל מתייחס אל הקודש. במדבר ב' זה כבר המימוש האידיאלי והתוצאה שבמדבר א', כאשר השכינה והקודש במרכז המחנה, ומקר החל, מילה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. וכמובן, בית המנוחה, ובנוחה יאמר, שמר בתפלפי ישראל וכו'. אבל במדבר ג' זה האנטיתזה במדבר א'. אם במדבר א', מה המוקד? הקודש. הכל מתרגל, מסע המחנות, תרגל מסביב הקודש, נכון? במדבר ג', איך זה מתחיל? תראו מקור ג', פרק י' א', סקרא לפת את ו', מתעוננים, אחרי זה מתאבים, ויהי ים כמתעוננים, ראה בזני אדוני וכולי, ותיבר במאש, ותור קצת המחנה, והספסוף אשר בקרבו יתאבו את האהבה, נדלג קצת, ותראו מה התגובה של משה, ויאמר משה אל אדוני, למה אמרת לעבדך, ולמה אמרת לכן בעיניך, לשום את מסע כל העם הזה עליי, אנוכי הריתי וכולי, לא אוכל אנוכי לבדי, לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני, ואם ככה אתה עושה לי הרגל לי נהרוג, ואל ירא ברעתי. מה זה? הפתיח של במדבר ג' הספר השישי הוא תלונות, אחרי זה תאוות, ובעצם נרחב יותר, כל הספר השישי במדבר ג' נסוב סביב החטאים וסביב ברורים מאוד קשים מעם ישראל. חטא אהרון ומרים, דיברו במשה ואשתו, נכון? חטא המרגלים, חטא המעפילים, קורח ועדתו, מי מריבה, אבון פאור. ומה המסקנה של כל החטאים? אני דיברתי לפני 5 שנים פה בשיעור. מה המסקנה של כל החטאים? מסקנה אחת ויחידה, דור המדבר, כלומר דור יוצאי מצרים, אינם ראויים, או בעיקר אינם מתאימים להיכנס לארץ המובטחת. זה כבר שבוע הבא, פרשת שלח. אבל הפתיח לכל סדרת החטאים של חטא של דיבור משה ואשתו, בציפורה, משה ואהרון ומרים, חטא המרגלים, מעפילים, כוח ודתו, אבון פאור, כל זה, מי מריבה? מה הפתיח? הפתיח זה פרשיית המתעוננים והמתאבים. יש פה שני חטאים מאוד שורשיים, שבעצם מהווים אב טיפוס לכל החטאים שיבואו אחר כך. עכשיו גם בואו נסים, מה התגובה של משה היא לא פרופורציונלית? שאני אעשה ליצור משהו ברחוב, תגיד לי, אחי, מה החטא של עם ישראל במדבר? יגידו, חטא העגל, יגידו, מי מריבה, יגידו קורח, אבון פאור, אבל מי זוכר? כן, כן, היה להם תאווה לשומים, בצלים, לא, הם התאוו ו... לא, באמת, נו מה? זה החטא. ועל זה התגובה של משה מבקש להתפטר? אחרי חטא העגל, וואלה, היית נצח ישראל, לא ישקר, מכן ים ספריך, מה פתאום? למה הרי אותה? ופה עכשיו? לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כבד ממני, ואם ככה אתה עושה לי ארגון להרוג בעיניך, ואל יראה ברעתי. עד כדי כך? לא ככה חיות עליהם יותר, לא מסוגל, למה באתי לעולם? צריך לברר. מה משה רבנו מזהה פה? מה השורש המקולקל כל כך? בחטא של המתעוננים, של המתאבים, עד כדי כך שזה גורם למשה רבנו להתפטר. צריך להבין מה השורש פורה ראש ולענה בחטאים הללו. עד כדי כך שהוא הפתיח לכל הנפילות של הספר השישי במדבר ג'. אז נתחיל עם השורש הכללי. ואני מזכיר, סדרת החטאים של במדבר ג' המשמעות של אחד וחלק. אתם נשארים בארץ, אתם נשארים 40 שנים, אתם כל הדור במדבר, אתם פלחו משם ותמותו. אין אפס. ובנוחי קומה אחריכם, כמה, הם כבר נשבשו את הארץ. אז בואו ננסה להבין מה השורש של התאוות, של התלונות. אז בואו נשווה בין המצב האידיאלי של במדבר א' למצב המקולקל של במדבר ג'. לחומש במדבר א', בני ישראל חיים סביב המשכן, השכינה, הקודש ומרכז החיים, נכון? כמו תינוק שיונק חלב מאימא שלו, וכל התזונה שלו מטומצתת למה? לאותם טיפות חלב שהוא יונק. ככה בני ישראל במדבר א', הם ינקו ישירות מהשם יתברך, הם ינקו ישירות מהמשכן, בכל בעיה שיש, בא למשה רבנו, הוא ישר עולה בקשר, ריבונו של עולם, טק 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 טק, זה הבעיה, יש פתרון, השם מה הפתרון שלו? למשל, סתם סיפור לדוגמה, היו אנשים מתמאים בדרך, לא משנה למה, לא יכלו להקריב קורבן פסח במועדו, משה רבנו זה לא הוגן, למה ניגרע? תעצרו, תזיז, מה אני עושה איתם? מה? פסח שני, מה מעולה? היום, שיש בעיה, מה עושים? באים לרב, באים לרבי, פותח שולחן ארוך. אומר לך, מה לעשות? אומרת המשנה באבות, אדם בא למעלה ממך, עין רואה, מה ההמשך? אוזן שומעת, וכל דבריך בספר נכתבים. אומרים, גם אך אתה מספר, מה גם רק בקוז'ניץ, שניהם חיו באותו דור, בפרשבורג ובקוז'ניץ. קבלים פירושים מסכת אבות. וזו השתלשלות של עם ישראל. בהתחלה, עין רואה. יש ספק. באים לאורים ותומים. עין רואה, מה התשובה? רואים 10 ניסים במקדש. עין רואה! כל פשוט. נחרב הבית. אין אורים ותומים. מה עושים? אוזן שומעת. יצא בת קול ואמרה. יצא בת קול ואמרה. יש בת קול! גם זה הלך. מה עכשיו יש? כל מעשיך. יש לך שאלה? פתח שולחן ארוך, תראה מה התשובה. הכל בספרים. ולכן, שנבין את המציאות של קרבת השם שמתוארת בחלק של במדבר א', נביא משל, נביא את הרב פינקוס, ארצי כזו ברכה בספר שלו. נניח שמישהו בא לראש השנה, תקיעת שופר, ובאמצע, למנצח לי מקורח מזמור, כל העמים תיקו ובוכב, נכון? אומרים לו, שמה, הבן שלך נפל עכשיו במגלשה בחוץ, פתח את הסנטר, יצא לו העין, אמבולנס. הוא רץ לשניידר, טטטה, סורוקה, הדף, אני יודע מה, עד שהוא חוזר, יצא אחד. עכשיו, הפיקוח נפש שלא אחד, כן, ודאי שהוא חייב לעזוב הכל, את הבן שלו, נכון? ואז הוא בא לרב, אומר לו, מה, הרב, זה לא הוגן, זה לא הוגן. לא שמעתי קיעת שופר, רגע, שנייה, ריבונו של עולם, מה אני עושה? תגיד לו שיתקע באלף חשבון. כן, ראש השנה שני. אלף חשבון שיתקע. ככה זה עובד היום? מה פתאום? שמעתם על קהל זבשך? מה זה אומר בבית מצויה זבשך? זה בשך, פיפסת שופר, אונס מוכנה פטרי. שנה הבאה, תשמע, תאב שין פי דלת, זה היום, מסע הזה. אתה רוצה להתאמן? תתקע בשופר, אבל זה לא רלוונטי. תתקע באלף חשבן, ביהוד אלף חשבן. מה שאתה יותר תתקע גם מחר, מה שאתה רוצה, אבל זה לא יבוא. מעוות לא יוכל לתקון, וחיסון לא יוכל להימנות. זה בשך. עכשיו, זה מה שהמדבר אלף, היה כזאת קריבת השם, לא, 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 כמתי כמובן פסח, השנייה, פסח שני. מגניב. הוא ואלוקים כמו אני ואתה, יש קדוש ברוך הוא, יש משה, הכל פשוט. יש יניקה ישירה מהקדוש ברוך הוא, כמו תינוק שיונק חלב מאמו, וזה כל התצרוכת, זה כל התזונה שלו. אבל בני ישראל לא. הם מתעוננים, הם מתלוננים, הם מתאבים, הם לא רוצים לאכול מנה. שבני ישראל אומרים שהם לא רוצים לאכול מן, הם באמת אומרים דבר אחד, המן זה לא הבעיה. הם אומרים, אנחנו לא רוצים קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. עזוב, תן לי לטרוח בצמחת המאכל. אנחנו רוצים בשר! אנחנו רוצים מוציא לחם מן הארץ, לא מוציא לחם מן השמיים. של זה ברכו על המן, לפי כמרה ביומה. יוקל מלך העולם, מוציא לחם מן השמיים, ואז אכלו. ולכן הקדוש ברוך הוא מזהה היטב ששורש התלונות והתאוות זה בעצם רצון ותביעה של דיסטנס, של לשמור מרחק מהקדוש ברוך הוא. הם לא רוצים קשר ישיר איתו. ולכן אפשר לראות מה הפתרון שהקדוש ברוך הוא מציע למשה, מקור ד', פסוק ט"ז בפרק י"א, ויאמר אדוני למשה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. אשר ידעת כי הם זקני עם ושוטרה, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך. ויראתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. לכאורה, בעיון שטחי ולא מעמיק, ההצעה של הקדוש ברוך הוא למוישה רבנו עליו השלום, היא בעצם מהווה טענה ונגיד ככה, היא מהווה מענה רק לטענה של משה, לאוכל אנוכי לבדפת אתכם, על כובד מסע העם, נכון? אבל איך הפתרון של הקדוש ברוך הוא מתמודד עם הבעיה הכבדה יותר שהובילה לקושי של משה? מה הבעיה הכבדה? של מתלוננים, של מתאבים. כלומר, שבעצם ההסבר, מה השור של זה? התביעה של בני ישראל, לשמור דיסף מהקדוש ברוך הוא. חוסר החשק והרצון שלהם להיות בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. אז איך הרעיון של 70 זקנים נותן מענה למרחק מהקדוש ברוך הוא? אבל אומר כזה ברוך הוא למשה נכון. 70 הזקנים אכן יניגו את העם על פי התורה הקדושה. אבל זה יהיה בבחינת כל מעשיך בספר נכתבים. הזקנים לעולם לא יוכלו להגיד לנו, רגע, בן שלך פתחת סנטר, הלכת לשניידר, עמדו ושמע מה יצווה אדוני לכם. קחו פסח שני. כמו שאמר משה, לשאול תמים לדרך, איפה? במדבר א'. 70 הזקנים יהיו רבנים, יהיו אדמורים, יהיו צדיקים, יהיו פוסקים. אבל הם לעולם לא יוכלו להבין דבר השם באופן ישיר. ולפי זה נבין את המשך הפרשה, את נבואת אלדד ומידד. אלדד ומידד, נכון, המשך הפרק של במדבר ג', פרק י' ועלה. אלדד ומידד סברו לתומם, לפי חז"ל, שבאמת אינם ראויים להיות חלק מ-70 הזקנים. לפי חז"ל, איך אספו את 70 הזקנים? כל שבט שלח 6 נציגים. כן, 6 כפול 12, לכמה הגענו? פדרו, 72, נכון? כמה צריך אבל? 70, כלומר יש 2 מיותרים. אז עשו הגרלה, כולם קיבלו פתק נבחר, 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 ושניים הוציאו פתק ריק. פתק שמוציא אותה מחבורת 70 הזקנים. אלדד ומידד, אומרים במדרש, חשבו, אין אנו כדאי לגדולה זו. אבל בפועל הם ועוד איך היו עם הגדולה הזו, והראה לכך, הם זכו לנבואה. עכשיו, מה זה נבואה? מה זה נבואה? נבואה זה קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא במדבר א', כמו משה רבנו, כמו שראינו בהלך הרוח הקודם שבמדבר א'. עכשיו, מה התוכן של הנבואה שלהם? מתנבאים ראשי תיבות, משה תנוח נפשו בגן אלוהים, יהושע מכניסם. כן? כלומר, משה מת, וישוע יכבוש את הארץ. כלומר, בעומק, אלדד ומידד לא מוכנים לשתף פעולה עם מועצת הזקנים, שכל עניינה זה בעצם ניתוק הקשר הישיר עם הקדוש ברוך הוא. הם רוצים את החיים על פי במדבר א', כאשר יישא מן את היונה, קשר של ריבונו של עולם. ולכן בנבואתם אומרים, גי ועד עם ישראל, תראו מה עשיתם! תראו מה עשיתם! אתם גרמתם למיטתו של משה רבנו. משה מת, יהושע מכניסם. משה זה הצינור הקדוש ברוך הוא. עכשיו יהושע כועס. אבל מה אמרנו משה רבנו? מה פתאום? המקנה התלי? איפה היית אתמול? עכשיו מאוחר מדי. ומי ייתן כל עם השם נביאים? אם כל עם היו מנביאים, וואי וואי וואי, אם כל עם היו רוצים קשר ישיר לשם, לא היינו פה עכשיו. לכן בהמשך פרשה הבאה נראית חטא המרגלים. המרגלים הבינו שכדי לכבוש את הארץ כנען מידי ילידי הענק, צריך קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. צריך ניסים כמו במצרים. ולזה הם לא מוכנים. אגב, יש דמיון בין הניסים ביריחו, בעי, בשמש בגבעון דום, חמשת המלאכים, כן? ניסים כמו במצרים, לא פחות. קריאת הירדן, קריאת ים סוף, דברים דומים, נכון? ולזה הם לא מוכנים, המרגלים. ככה גם לגבי קורח ועדתו, רב לכם בני לוי, אנחנו לא חפצים בהנהגה של משה רבנו. כל העדה כולם קדושים. אז אם כל העדה כולם קדושים, אז ממה לא צריך את משה? לא צריך מישהו שהוא יהיה הצינור, כן, רץ קשר, שיקשר אותנו קדוש ברוך הוא, כולם קדושים. תליץ שכולה תחלת, בית שכולו ספרים, לא צריך תלחלת, לא צריך מזוזה. והדבר הזה מחלחל, עד שבסוף זה מגיע לחטא הכי קשה, חטא פאור, עבודה זרה, זנות עם בנות מואב בשיטים. תראו מה כותב משה בונים יאושזון, הוא לא מכונה הרב, הוא היה עיתונאי, אולי העיתונאי הכי בולט בפולניה, בשתי המלחמות, והיה מאוד ככה בעיתונים, השני היידושים הכי גדולים ביידיש, בעולם היהודי באירופה, והיה שם מכניס שם טור של פרשת שבוע. והוא עלה ארצה תוך כדי השואה, הוא לא נשאר הרבה בחיים, הוא בארץ ישראל, תוך שנה הוא נפטר כבר, ב-1942, ואחרי זה לקטו את כל הדברים שלו, ועשו מזה ספרים בפרשת שבוע ביידיש. עכשיו תורגם, תורגם לעברית, וזה ככה גריסא דינקותא שכתוב לאבא בספרייה, זה ככה ספרים שחורים מכיתוב צהוב על הכריכה. אז ככה העתקתי את הדברים. מאוצרנו הישן פשט בעל 1946. על התביעה מי יאכילנו בשר באה התשובה. אספה לי 70 איש וגומר, ועצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם ונשאו איתך במסע העם. לא בשר, לא גשמיות הם חסרים, אלא רוח. הצעקה מי יאכילנו בשר מקורה בכך שכהו חושיהם, שגסה עליהם רוחם, והם במשגות ושאיפות נעלות יותר. וזאת העצה אחת, ועצלתי מן הרוח אשר עליך, להשתדל לעלותם אל מדרגה רוחנית גבוהה יותר, ואז לא יהיו עוד עומדים וצועקים לבשר, זה עיבוד לשם הרשאר יש. אז אחרי שראינו, מה הבעיה פה? הם לא רוצים בשר. תביא 70 זקנים שיתווכו עליהם את הרוחניות. אז אחרי שראינו מה שעומד בבסיס התלונות והתאוות, עד כדי כך שבסוף זה מגיע לזנות ועבודה זרה, אני רוצה שננסה להעמיק יותר בהבנת השורש הבעייתי של התאווה ושל התלונה, ולכן נעשה ניגון שכל כולו אנטיתזה לתלונות ותאוות. סבדך על צבל עבוד לי מן עוד מלבדו והכל עבוד. אין עוד מלבדו, זה הכל עבר אבל לי מן עוד מלבדו, סבדך על צבל לבוד, אין עוד מלבדו, איי, 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 הכל עבר אבל לי מן עוד מלבדו, זה הכל עבר אין עוד מלבדו, זה הכל עבר אבל לי מן עוד מלבדו, זה הכל אין עוד מלבדו, איי 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 יא 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 הכל עבר אבל לי מן עוד מלבדו הכל עבר אבל לי מן עוד מלבדו הכל עבר אבל לי מן עוד מלבדו הכל עבר אין עוד מלבדו יא בא 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 יא בא בא יא 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 אני גולד איך אני נגמר, כן? זה רק מסיים, הוא כבר מחזיר אותך לשיר את זה הרבה, ובקרה לחיות את זה הרבה. טוב, לא בכדי, התאווה בפרשה, אתם נתחיל עם התאוות, בסדר? העניין של התאווה בפרשה שלנו, היא באה כאנטיתזה, היא באה בניגוד, למה? בניגוד לאכילת המן. איזה תאווה יש פה? יש פה תאווה לאוכל, לבשר! כן, אנחנו רואים, איך עושה פרה? נכון, ונפלנצה, נכון? לא, מו... יש פה תאווה למשהו גשמי, מוחשי, שמטריקו טוב, נכון? מעל הרב דטל, בפנקסי הראייה, עומד על השורש של התאווה, והוא מקשר את זה לאכילת המן מול האכילה הגשמית. השולחן, מקור וב, נקרא מזבח. מה שלוקחים לעצמו, זהו כשיעור הראוי. והשרשה שיתהווה לקחת יותר מהראוי לו, מפני שבאמת צריך לחלק שלל לפחותים ממנו. אבל הגוף נתבטלה הרגשה הטובה. לקיחת מותר נעשית מצד יצר לב האדם, ועל ידי זה הקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה, שחלק הנמשך מצד יצר רע לתוך הגוף יצא מתוכו. אבל נעשה מזה ריח רע וכי צועה. אבל כשיתעלו הדברים, ייקח מהשפע יותר כדי מזונו, לא למען התבלה בו חס ושלום, רק כדי שהרבה ישפיע על הפחותים. כי מה שעובר דרך צלם האדם קנה עילוי ודאי. ובצטה יזונו השפלים ויקנו יתרון גדול. והנה דור המדבר היה תקנתם שלא השפיעו לחיצונים, רק להם לבדם ואין זר איתם. והוא מפני שאז לא היה עברת הרע לגמרי, והחיצונים אין כדי לפרנסם. והיתרון שלא יזונו, על כן היה המן נבלה באיברים. על כן האספסוף התעוננו, עתיד המן שהתפח, ויש יילוד אישה שמכניס ואינו מוציא, כי הם רשו ורעבו. על כן הייתה הקליפה הזאת מתחזקת מאוד בעסקי אכילה. והם בהיקשלם נצמדו לבעל פאור, ראש התועבה הזו, ומוישה רבנו עליו השלום נקבר מול בית פאור לבטל קליפה זו, ומזו נמשך עדיין המזון ישראל בקדושה, לא מצד נטייה לרע. הרב קוק לא קרא את הספר של הרב אמנון, נכון? על חברת הספר. אבל הוא מכוון פה לה. שורש התאווה זה הנטייה לרצות יותר ממה שצריך. מרן הרב זצ"ל, שכל כולו אחוז באחדות הכוללת, מבאר לנו שהשורש הפנימי של הנטייה לתאווה, ובפרט הנטייה לתאוות האכילה, אבל גם בקשת תאוות האכילה המינית, שבדרך כלל התאווה המינית והתאוות האכילה בתורה ובמקרא זה אותו דבר, כן? כי אם אתה לך משהו אוכל, אוכלת אימו, מספרת אימו, כן? מסרת סוטה שם וכו'. אומר, בשורש התאווה עומד הרצון לחלק, להשפיע על הזולת לאחרים. האדם נמשך לקחת לאכול יותר על מנת שיוכל לחלק לאחרים. זו מטרת התאווה במקורה האלוקי המתוקן. ולכן כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. שיש לו רצון, מה זה יצר? חסד הוא להשפיע, לתת, להעניק. עכשיו בצורה מתוקנת זה ילדים. בסורה לא מבוססת זה זנות. אוקיי? אבל לצערנו, בהופעה המקולקלת של התאווה, היא נוטה למחוזות הנמוכים יותר, למחוזות המעוותים של המציאות. ממילא המשמעות המקורית שלה הולכת לאיבוד. בגלל שבזמן המדבר, טרם הגיע זמן התיקון, ממילא לא היה צורך בהשפעה לחיצונים. לכן המן היה מאכל פלאי, מכניס ולא מוציא. כלומר, הוא היה נבלע באיברים. כל אחד קיבל את כמות המן שהוא היה צריך, ולא ניתן היה להתאים לנו מחורת. אחרי זה היה, כן? ירום תולעים ואיבש. תראו מקור ויין, זה הדבר שטיבה אדוני לכתוב ממנו איש לפי אוכלו. כן, פרשיית המן. עומר לגולגולת. מספר נפשותיכם, איש לאשר בעול לא תיקחו, ויעשו חיים בני ישראל, וילקטו המרבה בעמית. ויעמודו ואומר, ולא עדיף המרבה בעמית, לא יחסיר איש לפי אוכלו לקטו. ויאמר משה אליהם, איש אל תמר עד בוקר, ולא שמעו אל משה, ויתאום אנשים עד בוקר, וירום תולעים ויבש. ויצוף עליהם משה. כל אחד קיבל בדיוק את מנת המן שלו דבר יום ביומו. לא ניתן היה לשיר שיריים. ומי שישיר שיריים, יתקלקל. בכדי לשקף את מצבנו. גם אנחנו, בעזרת השם, ברוך השם, אוכלים מה שצריך. אבל מה לעשות? אשר יצר את האדם בחוכמה, ובראבו נקבים נקבים, רלולים רלולים. עובר על בשר, הוא מפליא לעשות, הנה, 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 הגוף יודע מה הוא צריך, ומה שהוא לא צריך, פה ימינה וימינה, כן, בית הכיסא. עכשיו הרב קוך מדגיש, אומר, לא בכדי, פסול את האוכל, טוב, אז אכלתי עגבנייה, מה שאתה נוקר, מה שאתה עושה עגבנייה, יוצא אחרי זה בצורה שלי, לא, אומר, לא, זה לא יוצא ככה. לא בכדי, הצורה, לא עלינו השתן, ההפרשות, הן תמיד מלוות בריח גן עדן? לא! בריח מסריח! ריח לא נעים, למה? זה מסמל ומעין שלא הבנו את תפקיד הפנימי של התאווה. לכן חומש במדבר ג', ספר במדבר ג', הספר השישי, מתחיל בתאווה לאכילה גשמית לא מבוסתת. אכילה שסופה להוליד בסולת אכילה. כלומר, צועה עם ריח לא נעים, שמעיד כאלף עדים על המגמה הסרוכה של התאווה. לפי שציינו, איך מסתיים הספר השישי במדבר ג' בני ישראל נכשלים בזנות. זנות עם מי? עם בנות מואב. שמה העבודה שלהם? הן זבחות לפאור. העבודה הזרה של פאור מה הייתה? הפסל של פאור וכל אחת מתקרבת ומה עושה? מטילה את הצועה שלה על הפסל. אתם חושבים פה לקישור? של זנות עם צועה, עם מותר תאוות האכילה. הם עבדו את הצועה שלהם כביטוי אלוקי כביכול השם ירחמנו. כלומר, אבון פאור זה אנטיתזה, זה המראה השלילית של אכילת המן בקדושה. אבון פאור הוא התחנה הסופית של התאווה כאשר אדם הופך להיות משועבד לצועה שלו. משועבד לפסולת הסרוכה שלו, שכולם מותרות, והוא הופך אותה לעיקר ותכלית. לכן משה רבנו, שבגינו ירד המן, איפה הוא נקבר? בגיא? מול בית פאור. כדי לכפר על האבון הזה דייקה. אבל שורש אבון פאור נעות כבר בבקשת האספסוף שהתאבו תאווה. אז בואו עכשיו נעיין בשורש התלונות. אז כפי שראינו שהתאווה בהופעתה המקולקלת מובילה בסוף לאבון פאור, לעבודה זרה, הרי שבתלונות הדרך המובילה לשאול הכפירה הרבה 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 יותר קצרה. אני אומר את זה עם חיוך, אבל צריך פה לבכות. מה זה תלונה? אמר לי פעם, העבר בצדיק, תלונות, אנשים מתלוננים. מי שמתלונן, סימן שצריך לגור איפה? במלונה. כן? זה המקום שלו. כמה תלונות? מה זה אומר תלונה? מה זה אומר תלונה? בשורש, בעומק. רציתי שיהיה א', יצא ב', אז אני מתלונן. למה א' ולא ב'? למה ב' ולא א'? כלומר, על מה אני מתלונן? אני בעת אומר, אני לא מסכים עם איך שהשם בחר להניג את המציאות. אני רציתי א' ב' ג', ויצא ד' ד' ו', שאלת ד' ד' ו'. מה שיצא, כך השם רצה. ולכן, מה שיוצא, אני מרוצה. ואם אני לא מרוצה, אז יש לך בעיה, מה שהשם רצה. תלונה זה אומר, אני לא מסכים לצורן השם. כלומר, אני לא מתבטא להנהגת השם, התבחת המציאות, ולכן אני מתלונן. אני חשת, תראות ככה ככה וככה, אבל פה משהו אחר. שמע מינה זה לא בסדר. או שם הזה בעצם מה שהשם רוצה, ולכן תחש כך. דוגמה בקטנה. רק על עצמי לספר, ידעתי, אני ביום החתונה שלי, לפני כך וכך שנים, תכננתי הרבה תכניות, תפילה אצל צדיק מוקדם בבוקר, ואחרי זה כל תהילים בכותל, במנהרות הקודש הקודשים, וקברי צדיקים, ומקווה. עכשיו, בסוף לא יצא מה שתכננתי. אתם יודעים על מה יצא? מה שהשם תכנן, זה גם בסדר גם. אוקיי, חסדי השם. הרב שלום אמרו שליטה, מרבני ברסלב, בספרו בגן האמונה, ספר שאני מאוד אוהב אותו, לא, זה לא להיות ניאלי, זה לאנשים פשוטים, אבל בסדר, אני אדם פשוט, אני לא מחזיק בעצמיות ניאלי, הכל טוב, אוקיי? אומר שאמונה מתחלקת לשלוש דרגות. דרגה ראשונה זה דרגה פשוטה, להאמין שהכל בהשגחה פרטית מאיתו ידברך. זה הדרגה הבסיסית, זה אמונה, אוקיי? מה הדרגה השנייה? הדרגה השנייה זה כבר דרגה גבוהה יותר. להאמין שהשגחת השם יתברך היא הכל, לא כאילו השגחה פרטית, זה גם לטובה. וכל מה שקרה ויקרה, הכל לטובה. זה הדרגה השנייה. אז מה הדרגה השלישית? הדרגה השלישית זה הדרגה העליונה ביותר. לא רק שהכל לטובה, אלא יש תכלית, ויש סיבה למה השם עושה כל דבר. עכשיו התפקיד שלי זה לחפש ולהתעורר, וכל מה שקורה לי מעורר, תחפש יותר מה השם רוצה ממני. להכיר אותו יותר, כשמחו, בסיטואציה שהוא טובה, שהוא הכניס לי לתוך הסיטואציה הזו. אגב, אז זה תגיד, ובוא תלך בחסידות של הרב ארוש. שוחר ארוך, מה מכריע? דרגה ראשונה, שנייה ושלישית. מקור חת. אור החיים, סימן ריש למד, סעיף A. אומר מרן המחבר, מביא תמרה בברכות, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל מה דאביד רחמנה, לטב אביד. כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. זה גמרא, אני מזכיר לכם, אוקיי? מרן המחבר פוסק להלכה את הדרגה השנייה. להאמין שהכל לטובה זה לא מימרה, זה לא סטיקר חסידי של ברסלב. זה לא הנגרה של חסידים שעושים לפני משורת הדין. זו הלכה. כתוב באחרון, אם תרצו, אין זו אגדה. זה הלכה, זה לא אגדת, זה הלכה. צריך. אחרי פעם הייתי את הרב ירם הצדיק מורנו ורבנו, הרב ירם הבג'יל, זכותו מגנה עלינו. ופעם שהוא היה שאלתו, הרב, אני לא מבין, אתה חסיד, בטח שאני חסיד, של מי? איזה חסידות? כי היה גם ברסלב, וגם חב"ד, וגם קומרנה, וגם רב צדוק. אז מה, איזה חסיד? אתה אומר, אני? של חסידות בן עזאי. אמרנו, איזה חסידות? בבני ברק? לא, לא מכיר. אז הוא אמר, לי, חסדאי, נו, תגיד לו. אמרתי לו, רב, מה זה חסיד בן עזאי? לא שמענו על עיר כזה בפולניה, מה? אז עושה לי ככה עם חיוך, לא תביא, תביא יומה. אמר לי, נו, נזכרת? יומה, כן, נפלה מדחת. תראו, מקורתת. מכאן אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלרות נוגעת בחברתה, אפילו כמלא נימה. מה ששלך, שלך. ואף אחד לא יכול, ולא יוכל לקחת את זה ממך, פשוטו כמשמעו. איך אומר, אגמרה בברכות, אפילו רשת הגרגיטה, משמע כמנו לי. אפילו מי שאחראי להיות אחראי על החתיכה של הגרגירים באסם, נמנו משמיים. איך אומר הקומרנר, אפילו מי שמתמנה להיות אחראי על ניקיון הקפיות בבית המשרתים, שזה עין כלום לנהלי שום דבר בצבא, זה מינוי משמיים. אומר, שבוע הבא יחליטו מי הרב הראשי אשכנזי. כמה טלפונים לזה, וקומבינות, וקמפיין תקשורתי, ורעיונות, וספינופים, ו... יאללה, למדחת, עמוד א', מסכת יומה. אם זה שלך, זה שלך. אם זה לא שלך, אז תעזוב אותך מיועצים אסטרטגיים. הכל טוב. אחד האנשים שליוו את התרביור המצדיקות בצעירותו, 20 שנה כמעט היה נהג שלו, לפני שנה מפורסם. וכל פעם הוא היה חוזר בנתיבות, איזשהו 2-3 בבוקר, הוא אומר לרב, תברך אותי שאני אהיה, כן, הוא אומר לו, תברך אותי שאני אהיה חבר כנסת, או שר חשוב. אמר לו, אתה תהיה, תמשיך את רוחש, הכל טוב, הכל טוב. הוא אומר לו, הרב, תברך אותי, הוא אומר לו, ככה, אומר לו, לא נותן לו. עד שפעם אחת, בית קיבל טלפון, הוא היה מאוד מורבחת המפלגות, להגיד שמות, אמרו לו, בוא תהיה מספר 3 ברשימה שלנו. מספר 3 זה אומר, שר. לא שר בכיר, לא קבינט, אבל שר. תהיה שר, אני יודע מה, תהיה שר. משהו חשוב לי, נהנה כלום, תהיה שר. ופתאום אמר, וואלה, לא, 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 כאילו, לא מתאים לי. אני עכשיו לא מתאים לי. ואתה חושב, מה? אני כבר עשו שרגע זה, וקשר, לא טוב, אני רוצה, לא, כבר, הבטחנו למישהו אחר. עד היום הוא רואה חשבון, לא, ברוך השם, חבר כנסת זה לא שר. אבל במקום זאת, אנשים מתלוננים. הם באים בטענות על הסביבה. ואם הם קצת יותר מאמינים ורוחניים, אז הם לא מאשימים את הסביבה, הם מאשימים את מי? את הקדוש ברוך הוא. תלונות זה מסוכן. ולא רק שזה מסוכן, איך אומר רבנו נחמן נובע מברסלב, זה לא משתלם. שיח ספק קודש, רבי יצחק בנדר, זכר צדיק לברכה, מעתיקי השמועה של ברסלב בדור שלנו, אמר, כשאחד פוגש בחברו, ושואלו עלה לי שלמה ואומר לו, לא טוב! אומר השם יתברך, זה לא טוב, חכה חכה, עוד הרקע, מה הוא לא טוב? ובאים עליו רעות רבות, רחמנא ליצלן. מולם כשפוגשו חברו שלו, לשלמה ואומר לו בשמחה, טוב, ברוך השם! אבל אני חושב שבאמת אין טוב לו, אומר השם יתברך, או, זה נקרא טוב, לא, לא. בוא, אני אפנק אותך, עוד הרקע מה הוא טוב. הרב ראש מסביר שאחד הקליפות הכי קשה בדורנו, זה קליפת הבכיינות. עזו לי, זה, שתו לי, מה אתה מתבכיין? זו הייתה הבעיה של המן הרשע. וכל זה, נו, שמעתם בתחקירה, נכון? איננו שווה לי בכל את אשר אני, עבוד לך, יהודי, יושב. ממשך? בשער המלך. מה, תגיד לי, מה, אתה דפוק? כל זה, כולם משתחווים לך, יהודי אחד, טיפטי תחלת, לא משתחווה לך, אבל כל זה לא שווה לי. נפלת על הראש. אומר הרי זה לקדוש של פרית חיים, זה איננו שווה לי, ספי תיבות, כ-ו, כ-י, שזה בעצם י, כ-ו, כבר סוף ההתחלה. זה איננו שווה לי, ספי תיבות, כ-ו, כ-י. הוא מסתכל על המציאות תפור בה, השם יתברך. לעומת זאת אסתר, שאומרים לה, חלך למח, אם יד כזאת הגעת למלכות, אם החרש תחריש, היא בעת, נכון? ומה היא אומרת? יבוא המלך והמן היום. אלה שעציתי, לא? עכשיו, עד עכשיו, עבדתי, עבדתי, עד עכשיו הייתה נאנסת, נכון? בן רוצה. עכשיו היא יוזמת את המגע עם החשברוש, היה שם איתה, נכון? זה לא בדיוק המשתה סטריל, פשוט הכתובים. כאשר עבדתי, עבדתי, עד עכשיו הייתי קרקע עולם, על נוסע, עכשיו אני יוזמת. מה היא אומרת? יבוא המלך והמן היום. דור, מה זאת לבות? יבוא המלך והמן? יוד כה, רב כה. לא, בכל זה איננה שווה לי. בטח שזה פשט! זה פשט! ברור שזה פשט! כתוב במגילה שלי, לא? מה אתם צוחקים? מה יותר קשה? שאיזשהו יהודי בתחילת לא משתחווה לך? או שלבוא לאמן ולחשבו שלי בן נגד ברצונה? והוא אומר, זה איננה שווה לי כ' ו' כ' יוד, ויבוא המלך והמן היום. אתם מכירים פה את הקריאה במגילה, בישיבה, יש פה כמה אנשים קצת חסרי סבלנות. אתה רק אומר, כל הארטילריה, אוקיי? אז אני מחכה, בסדר, חוזר אחרי זה אמן. אבל בזה אני לא מחכה. יבוא המלך והמן היום. מה, אני אפסיק באמצע י' כ' ו' כ'? אני מקצץ בנטיות. לא, איך חוזר? והמן היום, בסדר. לא מדלג, י' כ' ו' כ'. קליפת הבכיינות גורמת להסתכל על המציאות בצורה הפוכה. ולכן האנטיתזה של הבכיינות זה אמונה. דברים מהמאה ה-20, מקור יהודה א'. רב אהרון סורסקי, הסופר החסידי הנודע, שעושה הרבה ביוגרפיות על אדמו"רים וצדיקים. הספר לפיד האש, אני חושב שזה אחד מהספרים שהשפיע עליי יותר מכל ספר בחיים שלי, אז מי שמשיג שיקנה ויקרא את זה. לפיד האש זה ביוגרפיה על האדמו"ר הקדוש מצאנז קלוזנבורג נתניה. מזכיר אותו הרבה בשיעורים שלי. הוא נפטר בט' בתמוז תשנ"ד לפני 28-29 שנים. הוא היה ניצול שואה, היה רבי עוד לפני השואה, איבד באושוויץ את אשתו ב-11 ילדיו, התחתן מחדש, 7 ילדים, הבן שלו היום הרבי בנתניה, היה גאון עולם קדוש, משהו בלתי רגיל, וממיץ בחום, יש אותו גם באוצר החוכמה, יש פה אוצר החוכמה, נכון? בספרייה? אז שווה לעבור על זה, שני כרכים, הכרך הראשון זה כל החיים שלו לפני השואה ובשואה, שזה בעיקר מה שהשפיע עליי, הכרך השני זה איך הוא שיקם את כל החסידות ובנה מחדש בניו יורק ובנתניה, ותקתם מחלק ב' עמוד תף למד ג'. במרחק של 23 שנים, ביום שבת קודש פרשת שופטים, בתחילת חודש של תשע"ד, זאת אומרת 23 שנים אחרי החתונה שלו, חתונה השנייה, בשואה הוא איבד באושוויץ את אשתו ועשרת ילדיו. כשהוא הגיע למחנה העקורים, התברר לו שהבן הקטן שלו, הילד ה-11, נשאר בחיים. אז הוא הלך רגע קילומטרים למחנה לפגוש את הבן שלו, אמרו לו, לפני כמה ימים הוא נפטר מטיפוס. והיו צריכים לסחוף את הגופות כדי שלא יהיה הדבקה ו... אז את כל ילדיו הוא שיקל בשואה. במרחק של כ"ג שנה בדיוק ביום שבת קודש פרשת שופטים, בתחילת חודש אלול תשל"ד, כאשר חגג רבנו זיה, יש שמחת שבע פחות מנושא בנו הגדול, מי שהיום הרבה, כבוד שאת אדמו"ר מורנו הרב צבי אלימלך שליט"א, עמד בהתרגשות וסיפר ברבים קאי לישנה. הרבי צדק קלוזנבורג כמעט ולא דיבר על השואה. הוא לא עשה מזה עניין, הוא כמעט ולא הזכיר בדרשות שלו. הרבה פעמים חשבתי והתבוננתי. הנה עזרני השם יתברך וריחם עליי אחרי כל התלאות, הייסורים והצרות שעברו עליי. וזכיתי להיבנות ברוך השם מחדש, זכיתי לזרע ברך השם, בנים וחתנים רבנן. זכיתי גם להשקיע בישיבה מפוארת תומכים בה מתוכה גדולי תורה ויראה. זכיתי עוד הרבה. והנני עומד ומשתאה. איזה דבר טוב עשיתי אי פעם לנחת רוח לפניו יתברך שמו שגמלני כל זה. והגעתי סוף סוף למסקנה שהדבר הטוב היחיד שיכולני לזקוף לזכותי הלא הוא שבזמנים הקשים ביותר שעברו עליי אף פעם לא באתי בטרוניה כלפי שמיה והיו לו רגעים קשים. וכל גל וגל שעבר עליי נעניתי לו בראשי וקיבלתיו באהבה. לא, גמרו לו את השניצל, הושיבו אותו מתחת למזגן, במקום להיות חבר כנסת, הוא רק חבר מפלגה, חבר מרכז. אושוויץ, 11 ילדים, אישה, כל החסידים נרגעו. אף פעם לא באתי בטרוניה כלפי שמיה. מעשה שאגח באמת היה, לפני קצת יותר מ-25 שנים, בני ברק, יהודי, חרדי, אישה, 5 ילדים, חובות מימין, חובות משמאל, וצפון, דרום, ימה וקדמה, בלגן, פתאום הוצאה רפואית, איזשהו משהו, טיפול של אחד הבנות, האוטו שלו מקרטע, לא יודע מה לעשות, הוא נוסע שם רכיב חזוניש, האוטו מתחיל עם כל הנורות נדלקות, והוא מיואש, מה אני עושה? פתאום רואה בצד ימין, דוכן, של פייס, של אוטו. אומר, יאללה, ריבונו של עולם, אני בוא עזרי. עוצר באמצע הכביש בכלל, שם וינקרים, אבל וינקרים לא עובדים, לא משנה. באמצע הכביש, עוצר, רץ לדוכן, אחינו, תן לי כרטיס, מגרד כמה שקלים אחרים שנותרו לו, בוא נגנה כרטיס. הלו, הלו, יש פה מישהו לפניך. יש שם איזשהו קבצן, שאסף כמה פרוטות, כמה גרושים, ומתווכח עם המוכר, זה היה שנת סוף שנות ה-90, ובדיוק אז, הלוטו, אני זוכר בתור ילד, עברו מי, תמיד היה, אתה ממלא, אתה בעצמך ידנית, מסמן את המספרים, עותק למוכר, ועותק לקונה, ואתה שומע, אתה יכול לדעת אם זכית או לא זכית. ובדיוק אז, באותו תקופה, הלוטו עברו, כמו היום, למילוי רנדומלי, כאילו מילוי ממוחשב. אוקיי? וכל הם חשדו שהלוטו עושים איזשהו טריק שעוד אוכל לזכות, כאילו שהלוטו בעצמם יודעים מה יצא, זה הגרלה, איפה יודעים מה יצא, כן? והמוכר, והוא הביא כסף, מוכר שם הנפיק לו מהמחשב. אומר לו, לא, קפצן לא מוכן, אני באתי מספרי המזל שלי מהבית. כן, יש לו מזל גדול, הוא קפצן, הוא מבין. הוא אומר לו, לא, הוא אומר לו, אבל לא, אבל כבר עיקשתי זו, כבר אתה, מי שלם? הוא אומר לו, סליחה, רבותיי, פשוט עוד מעט אני אקבל כנס, ושווי הכנס יותר משווי הרכב. אז אם אפשר, בבקשה להזדרז, כי אני פה פרצתי את הכביש. הוא אומר לו, לא, לא. ואז אומר לו, הקפצן, אתה יודע מה, אולי קח את הכרטיס שלי. אני הרי מבין גדול במספרים. יש לך פה את הזכות, את הכרטיס שלי, והשם מברך אותך. הוא אומר, יאללה, קח את הכסף, קח את הכרטיס והולך. ומה אתם חושבים? זכה או לא זכה? מה אתם חושבים? אם הוא לא זכה, אין סיפור. בטח שהוא זכה. ברוך השם, הוא זכה, זוכה יחידי בלוטו. פעם ראשונה שמעלה בחיים לו כרטיס, וזוכה. הוא היה חכם אבל, הוא לא גילה לאף אחד על הזכייה. הוא אמר רק לאשתו, הילדים לא ידעו. צ'יק צ'ק סגר את החובות, והשקיע באפיקי השקעה סולידיים שונים, כך שתוך 4 שנים כבר הכפיל את תחום הזכייה. אבל נשאר לגור, אותו מקום, אותה קהילה, רק את האוטו הוא החליף לאוטו שנוסע כמו שצריך. אחרי 4 שנים, שוב פעם, חזון איש רבי עקיבא, שם באוטו, הוא ברמזור אדום, פתאום דפיקות בדלת שם, מצד ימין של הנהג, אז שהוא מסתכל, פנים מקורות, הוא לא מבין, נכנס לאוטו מתיישב, נו, זה אני? מי זה היה כמובן?
הקפצן.
הקפצן אומר לו, זה בגללי? הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, אל תשחק אותה. הייתי אותך פה, עובר לך את הטרנטיה, החבוטה הזאת, המאפנה, עם איזוליר במצע, הכל שם נופל. יש פה אוטו עכשיו, הוא לא קנה איזשהו מרסדס, אבל אוטו, פונפן, יפה. זה בגללי, נכון? הבן אדם שותק, שתיקה כהודעה. הוא אומר לו, זכיתי בהגרלה. אז הוא אומר לו, ואתה לא חושב שמגיע לי החלק שלי? הוא אומר לו, מה? הוא אומר, זה הכרטיס שלי. לא, 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 אני קניתי ממך, אל תעשה לי... אתה לא חושב שמגיע לי חלק? ואז אומר אותו יהודי, שמעתי את עצמי, אומר לו, תראה, אני יהודי חרדי. אני אלך לדיין, מורה ההלכה, ומה שהוא יגיד אני אעשה. אחרי זה הוא התחרט שהוא אמר את זה, אבל אומר, אמרתי, אמרתי. עשיתי שטר, נתן לו איזשהו שטר של 100 שקל, 200 שקל, השם מברך אותך, ואני אעדכן אותך. והקפצן יצא. עכשיו, מה עושים? הולכים לדיין, אני יודע מה שם הדיין, לא אגיד שמו. הלך לדיין, סיפר לו את כל הסיפור. אמר לו, מה אני עושה? אולי זה שלא באמת, אולי לא היה פה קניין, לא משיכה, לא. אומר לו, זה כבר מעשה שהיה. עכשיו יש פה סיפור בתוך סיפור, הסיפורים הכי טובים, אוקיי? אומר לו, לפני 80 שנים, בעיירה שנקראת דווינסק, שמעתם על דווינסק? מי אמר הדר של דווינסק? מאיר שמחה הכהן, בעל המשך חוכמה, הוא שמח על הרמב״ם. מאיר שמחה, בני שמחה. ובא עליו דין תורה, אחת העיירות הסמוכות, היה צדיק, נצא קורא מאירקה. הוא היה צדיק של העיירה, היהודי שמתפלל ולומד כל היום, כמובן שאין לו כסף. ומאירקה זכה שהבת שלו תשתדך עם הבת של הרבה. עכשיו, כל העיירה אמרה, מה אנחנו נתן לו תרומות וזה של הנדוניה, ובסוף אמרו, לא מגיעים, אז מה אמרו? אמרו לאמריקה, תקנה כרטיס לוטו, אנחנו נעשה תעניות, וכל העיירה תקרא תהילים, כדי שתזכה בלוטו. עכשיו, מוישה לנבח, היה שם הגנב בעיירה. לא גנב, הנבח קבצן, כל מה שהוא נוגע בו, אם הוא היה מקיל לפעל את התכריכים, היה תחיית המתים, כן? לא, אנשים לא... יש כאלה שמה שהם נוגעים לו עלינו, הם... לא הולך להם, אין מזל. והוא באותו שבוע קנה כרטיס כשהוא קיבל נדבות, ופתאום עכשיו מה? הוא אומר, זה לא כוחות! עד שאני ממלא כרטיס, כל העיירה עושה תהילים למבוד מרקה, בעצמו יותר צדיק ממני. מלא לפני הגלה מה הוא עושה? הלך לבית מדרש, לקח את הכרטיס שלו, הכניס לכיס של המעיל של מרקה הצדיק, הוציא את הכרטיס של מרקה ושם בכיס שלו. וכמובן, מי זכה בהגרלה? מאירקה הצדיק! הוא בשוק, בעצם של מי הכרטיס? של מוישלה! אז הוא אומר, מה אני עושה? אז הוא אומר, מה אכפת לי? אין פייסבוק, אין זה. אני אגיד שאני הגנב. אני אקח את הכסף, וניסע לארצות הברית, של אמריקה! חיים חדשים! אמריקה אומר, סליחה, אבל אתה גנבת, אבל זה כרטיס ש... זהו, זה כבר בחזקתי. הוא אומר, לא, לא ידעת, לא הקפאה. הלכו לדין תורה, תרמי שמחה, כל מדווינסק. אמר להם המשך חוכמה. הרבה דרכים יש לו לקדוש ברוך הוא לזכות אדם. זכין אדם בפניו, שלא בפניו. הרבה שלוחים של המקום. ואם צריך שמויש עליה הגונב, הגנב, יגנוב, שלא כדי הערכה, כדי שמאיר יקרה יזכיה, זה מה שיקרה. ואז אמרת המשפט, לא הכרטיס זוכה. האדם זוכה. ואמר אותו דיין לאותו יהודי בבני ברק, הכסף שלך, אתה לא חייב לו כלום. בכל זאת, מה שעשה אותו יהודי, לקח מעטפה, שם בה עטיפות מכובדות, ובאמצעות שליחים, שלח לקבצן עם הוראות מה לעשות עם הכסף כדי שזה לא ילך לאיבוד, הוא אומר שמאז הוא לא ראה אותו ככה מקבץ נדבות יותר. ברוך השם. אני חוזר לפרשה שלנו, בזה נסיים ונסכם. תגידו, ביג דיל! מה כבר עשית כזה עניין מהמתעוננים, מהמתאבים, זה לא חטא המרגלים, זה לא חטא העגל, זה אפילו לא אבון פה, נונו, תלונות, תאבות, כולנו מתלוננים, כולנו מתאבים. לא! ממש לא! התלונות והתאבות זה השורש פורה ראש ולענה, שאחר כך בא לידי ביטוי בחטאים הנוראים של חומש במדבר ג' של ספר השישי. שימו לב, תלונות זה פגם במוח, מתלונן. תאוות זה כבר פגם בלב. אנחנו צריכים שלמות בעבודת השם. שלמות המוח זה בלי תלונות. שלמות הלב זה בלי תאוות. מוח, כמה זה בגימטריה? 48. לב בגימטריה? כן, מתחת 100. 32. 50 ועוד, 48, 32, כמה זה? 80. גימטריה, יסוד. זה פשט. היסוד הכי גדול בעבודת השם זה לעבוד עם המוח ועם הלב. תגיד לו, לא, חסדאי, מוח זה מם וו חט. נכתיב מלא. בסדר, אז מוח זה, כמה זה? 54. ולב זה 32, גימטריה 86. גימטריה? שם אלוקים. גם פשט. כי עיקר עבודת המיתוק, למתק את שם אלוקים, הטבע בגימטרי, מידת הדין, באמצעות האמונה בשלמות המוח, שלמות הלב. עבודת השם עם המוח והלב משמעה לחיות עם הקדוש ברוך הוא בקשר ישיר, כמו במדבר א', יש בעיה, פונים לקדוש ברוך הוא. כן, אני קראתי שיר, ואתה חייבת הילד, אם אתה אוהב אותו, רננה תתבייש, צא ליער, ואמר לו מה שיש, קודש אבריחו. ועכשיו אתם בגן? אני אוהב אותך, ועכשיו אני רוצה להידבר. לא, גם בגן שלי לא שר רוצה, אבל אחרי הגן, אוקיי? ועכשיו אני רוצה להידבק בך, כן? יש בעיה? פונים לקדוש ברוך הוא, פונים לצדיק, שהוא בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. ומקבלים מענה ברור ומיידי. לא הולכים לאיבוד ביער של התלונות, לא מחשבים מסלול מחדש באמצעות ה-GPS המעוות, המצפן של, של התאבות. ובאמת, אני יכול להגיד לך, זה שיעור לכל של סבא שלי וסבתות אחרות, שמדור של, 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 של לפני השואה, של השואה של אחר כך, שהם לא התלוננו. החיים לא היו פשוטים. לא היה להם הנחות, לא הקלות. הם עבדו. והיה להם הרבה על מה להתלונן. אוהו! אגב, ובצדק. ולא תלונות, מה, אין תוספות? מה, למה הבוקר היה, בצהריים היה בורקס ולא היה שניצל טיבול, כמו כל יום חמישי, ומה, שוב פעם פסטה עם רוזה וארוחת ערב של חמישי, נו. הם אמרו תודה על מה שיש, והמשיכו לעבוד. לא התלוננו. מוח פלוס לב זה יסוד. מי שיש לו ערוץ תקשורת שהוא כביש דו-סטרי בין המוח ללב, מזהים אותו בקלות. הוא לא אדם נרגן, הוא לא אדם מצוברח, הוא אדם שמח. אדם שיש לו אמונה, הביטוי השלם לאמונה זה שמחה שנאמר!
Yeah.
ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.